דף צדיק זין עמוד ב', חמש שורות מלמעלה. אנחנו אתמול סיימנו עם דברי רבא. רבא בא ואומר שמצאנו כמה לשונות בדברי חז"ל איך אנחנו משערים תערובת. פעמים מצאנו שמשערים תערובת על ידי טעם, פעמים מצאנו שמשערים תערובת על ידי כפילה ארמוה, לוקחים נחתום גוי ונותנים לו לטעום, פעמים מצאנו ביטול בשישים. ועל זה בא רבא ואומר, כשיש לנו תערובת מין בשאינו מינו בדבר של היתר כמו חולין ותרומה, אז אנחנו עושים את זה בטעם על ידי ישראל ועם כהן שהוא טועם ואומר לנו אם יש טעם תרומה. כשיש לנו דבר של תערובת מין בשאינו מינו של איסור, אז אנחנו לוקחים כפילה ארמוה. כשיש לנו מין במינו שלא שייך לטעום, או במקרה שיש לנו מין בשאינו מינו באיסורה ואין לנו כפילה ארמוה, אז אנחנו עושים את הביטול בשישים. ככה אמר רבא. למעשה להלכה שהמופיע המחבר נוקט את השיטה הזאת של כפילה ארמוה. הרמה אומר שאנחנו לא סומכים על כפילה ארמוה, זרדנו בזה החולים, השח שמה, כבעגר, למה באמת הרמה לא רוצה לקבל את זה? זה היה רבא. באה עכשיו הגמרא ואומרת, הנו אתמת דאים לכו בירש גלותה בגיד הנשיה. בבית הנשיא מלכו ירחיים שיש בהם גיד הנשה, והשאלה שעומדת בפנינו, האם אפשר לאכול את זה או אי אפשר לאכול את זה. אומרת הגמרא, רבינה אמר, רבינה אסר, רווח ברב שרי. רבינה אסר את זה באכילה, רווח ברב ותיר את זה באכילה. אם אנחנו נאמר שכל הסוגיה סוברת יש בגידין בנותן טעם, שזה למעשה מחלוקת בדף צדיק ט', אז הדברים פשוטים. אז יש בגידין בנותן טעם, והטעם של הגיד לפי הבנת רבינה, ברגע שמלכתי זה מתפשט בירך כולה ולכן הירך אסורה. אם אנחנו נאמר כמו שההלכה וכמו מסקנת הסוגיה בצדיק ט', אין בגידין בנותן טעם, אז נזדקק למה שלומדים הראשונים, כדוגמת הריטב"א ועוד, שהריטב"א אומר במפורש, הנו אתמת דאים לכו בגיד הנשיא, פירוש שמנוניתו אמו, דאילו משום גיד, הקיימלן דאין בגידים בנותן טעם. וחנה מיימרין על לאל, ומתייחס לגמרא בצדיק ו'. בכל אופן, אז אם ככה אנחנו מדברים על השמנונית של הגיד, והשמנונית שבגיד, על זה אנחנו מדברים בנותן טעם. אז אם נצטרך מחר לדון של ביטול ברוב, כמובן, וכך זה מופיע גם בהלכה, הביטול ברוב מתייחס לשמנונית, לא מתייחס לגודל של הגיד, כי אני אומר אין בגידים בנותן טעם, הגיד עצמו לא נותן, אבל השמנונית שבתוכו זה הנידון.
אבל השמנונית היא אסורה מדאורייתא?
כן, חלק מהגיד. אם כך, באה הגמרא ואומרת, עתו שאלו על אמר ברבשי, מה הדין? ירך שנמלכה וגיד הנשה בתוכה. אמר לו אבא שרי, אז הוא אומר להם, אבא רבשי התיר את זה באכילה. אמר לרווח הברב לרבינה, מה ידעתיך? למה אתה באמת סבור שזה אסור באכילה? דאמר שמואל, מליח הרי הוא כרותח, כבוש הרי הוא כמבושל. אדם מסתום ומסתמך על ההלכה של שמואל, ששמואל לימד אותנו שכל דבר שהוא מליח יש לו דין של רותח, כאילו הוא עכשיו נצלה באש. כל דבר שהוא כבוש יש לו דין כמו של מבושל. רק להגדיר ולהסביר בקצרה, כשאני אומר מליח הרי הוא כרותח, פירושו של דבר מליחות כזאת היא לא מליחות לאכילה, מעבר לאפשרות אכילה, מלוח ברמה כזאת שלא ניתן לאכילה, אז אנחנו באים ואומרים שהמלח יש לו דין כאילו זה רותח. ואני מדגיש, הרי הוא כרותח, פשטות הכוונה היא כרותח של צליק שעוד נבהר, אבל זה הגדרה של מליח הרי הוא כרותח. פשטות, כמה זמן זה צריך להיות מלוח כדי שיהיה לזה הגדרה של מליח הרי הוא כרותח, אז מבואר בשח שזה פרק זמן של בישול, זאת אומרת כמה זמן צליה באש בהגבלה אותו פרק זמן שהמלח נמצא עליו, זה הגדרה של רותח. ואז כשאני בא לדון לגבי ירך, הירך הזה היה מלוח, ואתה אומר שמליח הרי הוא כרותח ממילא, וכמו בכל דבר שהוא רותח, שאז אני אומר שזה מתפשט האיסור בכל הירך כולה, ולכן הירך אסורה באכילה. יש עוד דין שאנחנו עכשיו לא עוסקים בו, שזה נקרא כבוש הרי הוא כמבושל. רש"י מדגיש אצלנו מה זה כבוש: בחומץ ותבלין, וכבש בהם איסור והתר יחד. ודבר שהוא כבוש בדבר שהוא חמוץ או בדבר שהוא חריף, תבלין, אז אנחנו רואים, ושוב, פרק זמן של בישול זה הפרק זמן שעושה את הכבוש כמבושל. יש עוד מושג בהלכה, יש גם כבוש במים, שזה 24 שעות, ועם זה מסתעפים דינים נוספים, אבל זה הגדרה של כבוש הרי הוא כמבושל. אנחנו לא עוסקים עכשיו, ולכן לא ניכנס לגד בזה, בעזרת השם כופחת, מה קורה לגבי כבד וכדומה, מתי אנחנו משתמשים בזה, בהמלכת בשר, כשאנחנו באים לקחת בשר, למשל, שוחט בחוץ לארץ, אתה מביא את זה לארץ, אתה צריך למלוח את זה שם, אתה יכול למלוח את זה פה, הרי הרבנות מולחת את זה בארץ, וכל ההגדרות לא נוגעות עכשיו לסוגיה, אף שהכל דברים חשובים. מבחינתנו, מה שאנחנו עכשיו עוסקים, וככה מבין רב אחא בר רב את שיטתו של רבינה, שאתה בעצם הולך בדעת שמואל, שמליח הרי הוא כרותח. אז ממילא יש פה עכשיו הגדרה של בישול, ולכן אתה אוסר את הירך. והאמר שמואל, אבל אותו שמואל שעליו אתה מסתמך, אמר בדף צדיק וו עמוד ב', לא שנו אלא שנתבשל בה, אבל נצלה בה קולף ואוכל עד שמגיע לגיד. יש הבדל בין בישול לצליה. בישול פירושו של דבר, דבר שיש בו רוטב, וכיוון שיש בו רוטב, אז אני אומר שמתפשט האיסור בכולו, ולכן ירך שנתבשלה עם גיד הנשה בתוכה, אמר שמואל, זה באמת אוסר את הירך. אבל ברגע שאני צליתי את הירך, אז מה הפעולה של האש? האש צומטת את הדבר. אז מה שקורה, שהשמנונית נצמתת בתוך הגיד, ואז יש לנו מסוג של כדי קליפה. יש שיעור של כדי קליפה, שאת זה אנחנו אוסרים. יש איזה שיטות, אפילו שיעור של יותר, דיברנו על אצבע, כדי משהו, אבל ודאי שלא מעבר לשיעור הזה של מבחינתנו כרגע כדי קליפה. עכשיו, מה היה פה? היה פעולה של מליח, וממשיכה הגמרא. וחיתי ממאי כרותח דקאמר כרותח דמבושל. מה תגיד לי? שמליח הרי הוא כרותח, זה בעצם כמו בבישול. ועל זה אני אומר שבבישול, אז הבישול מתפשט האיסור בכל הדבר, ולכן הוא נאסר. מדקאמר כבוש הרי הוא כמבושל, מכלל דרותח דצליקה אמר. אומרת הגמרא קשיא, הרי שמואל מחלק את המימרה שלו. שמואל בא ואומר מליח הרי הוא כרותח, כבוש הרי הוא כמבושל. לו יצויר ושמואל היה אוחז שהמליח זה דין של בישול, אז הוא אומר מלוח וכבוש הרי הוא כמבושל. אבל זה לא מה ששמואל אמר. שמואל אמר מליח הרי הוא כרותח, זאת אומרת שמליח זה הגדרה של צלי, לא של בישול. ובצלי אז זה שיעור כדי קליפה.
למה רותח בצלי ולא מבושל?
כי זה הגדרה. ההגדרה שחזה לימדו אותנו, שמואל, שמה ההגדרה של מליח? כיוון שהוא עושה פעולה כמו האש, הוא צומט את הדבר, לכן זה ההגדרה של מליח, כמו צלי, ולא כמו שאני מגדיר את זה במבושל, ששם זה דבר שיש בו רוטב. וזה אני אומר בכבוש, אני לא אומר את זה במליח. אז אם ככה, כל מה שאתה רבינה מתבסס על שיטת שמואל, אבל שמואל עצמו לא אומר ככה. אומרת הגמרא, נכון, הערה קשה, מה באמת היה שיטת רבינה שאסר את הירך? למעשה, וכבר זה מבואר בראשונים, יכל רב אחא בר רב לבוא ולהגיד לרבינה שמליח זה בכלל לא הגדרה שלו. כאן מה מדובר? היה ירך, את הירך הזאת עכשיו רצו לאכול, שמו קצת מלח, לא באו עכשיו להכשיר אותה. ואז כדי לבוא ולאכול, זה בכלל לא הגדרה של מליח. גם אם היה כזה מושג, זה לא הגדרת מליח שאנחנו עליו אומרים הרי הוא כמושב, וזה בעצם הכרתח. וזה באמת אומר הריטב"א. והוא הדין דיכל לומר דעתם במליח שאינו נאכל מחמת מלכו. וסתם מליחה דעתם תנאכל מחמת מלכו הוא. אלא דעדיפה מיני פריך מאידך דשמואל. רק הוא שאל שלא יותר חזקה, משמואל מיני הוא בית, זה לא מתחיל.
הבעיה זה השמונית שעלה
למען דאמר אין בגידים בנותן טעם.
אז ברגע שאתה מלח...
לא על הגיד, שמנונית של הגיד.
של הגיד, אבל ברגע שאתה מלח, אז ההפך הוא פותח את השמנונית שצא החוצה, לא? הוא מצמק אותה.
ומליח ומצמק, זה ההגדרה ששמואל לימד אותנו. מליח הרי הוא כרותח. זה לא ההגדרה של...
למשל שאתה לא שם דם בבשר, אתה רוצה להוציא את הדם.
משהו אחר. החל מההתחלה אמרתי לא להיכנס ולא נערבב אחד בשני, למשל, רק כדי שתבין מה אני רוצה, למשל בכבד, שעוד נסוג בו בפני עצמו, מפורש מבואר בהלכה, גם מי שסובר שצריך לתת מלח על כבד, שזה לא פשוט. בכתחילה אנחנו נותנים מלח, אבל אם תסתכל בהלכה, לא תמצא את זה בהתחלה בעין ג'. אחרי זה נופיע בסעיפי, אבל איזה מלח? לא כמו שנותנים כשמכשירים בשר. ולהמליח שם מדובר, זה יותר ממלח של אכילה ופחות ממלח של בשר. אז שם נבאר מה התפקיד של המלח, כי למעשה אדם שבלוע בפנים לא מעניין אותי. למין האמת, אדם שבלוע בפנים, אתה יכול לקחת את הבשר ולצלות אותו כמו שהוא. מה עושה צליה? יש לנו דין, שאם אתה רוצה עכשיו לבשל בשר, אתה צריך קודם למלוח אותו. למה? בשביל מה אתה מולח אותו? אתה מבין להוציא את הדם. למה אני צריך להוציא את הדם? כדי שהוא לא יצא לי בבישול.
משהו כזה.
ומה קורה? הבנתי. ומה קורה כשאני צולה בשר ואני לא מולח אותו? זה בסדר. לא צריך למלוח. למה? מה זה עושה? כי האש סומטת את הבשר. כשאתה לוקח בשר, ואתה רוצה שהקרת בית, רוצה שזה לא יצטמק לה, מה היא עושה? שמה שמן ומתגנת אותו, היא סותמת אותו. היא צומטת אותו, ואז ממילא הוא לא מוציא את הנוזרים שלו. זה הצמיתה, זה עושה המלח. זה בדיוק ההפך מהתפיסה הפשוטה. זה נכון שיש איזה סוג יניקה, ולכן צריך לקלף את המלח. כי את הדם שהוא בולע יש לנו בעיה. אבל ברמה העקרונית זה בדיוק פעולה הפוכה. המלח עושה את אותה פעולה שעושה האש. ואז מה שקורה, כשזה נצמת, אז גם כשזה בא בבישול זה לא פולט. כי לי אין בעיה עם הדם שבתוכו, תמיד יישאר דם בפנים. רק הדם שבלוע אין לנו בעיה, התורה לא אסרה אותו. יש שיטה בראשונים שכבד אין לו איסור דם. למה? כי התורה באה ואמרה שההגדרה של דם זה על הארץ תשפחנו כמים, ובכבד זה לא דם שנשפח כמים. והפוך, כשיש דם עליו יש דין של הדחה, כי הדם שנמצא מעליו הוא בעייתי, הדם שבתוכו זה לא הבעיה. זה שיטות בראשונים, עוד פעם, אבל רק להבנה, מלח הוא צומת, מלח הוא לא עושה פעולה של יניקה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב חנינא, כשהם משערים, ולכן פתחנו בדברי רבא, רבא בא ואמר שאנחנו משערים ב-60, איך עושים את השיעור הזה? אני קודם כל אומר גמרא, כל השאלות אחרי הגמרא, אבל קודם כל אנחנו קוראים מה כתוב בטקסט. כתוב פה ככה, כשהם משערים, משערים ברוטב ובכיפה ובחתיכות ובגדרה. זאת אומרת, אני לוקח כמה רוטב של היתר יש פה, המרק. הכיפה זה החלק הזה שבבישול יוצא כל מיני לכלוכים כאלה, שזה חתיכות של הבשר וכדומה, שמגיע בשולי הגדרה, גם את זה אני מצרף לחשבון. אני לוקח את החתיכות של היתר, וגם את זה אני מצרף לחשבון של השישים, וגם את הגדרה אני לוקח בחשבון. והגמרא רוצה להבין מה זה בגדרה. איקא דאמרי, בגדרה עצמה. אני לוקח את הגדרה עצמה ועושה חשבון כמה הגדרה לא ספגה, כמה הגדרה עצמה, והגדרה זה חלק מהחשבון של השישים לצורך העניין. נאמר לצורך העניין, אנחנו רגילים לסירי מתכת, לכן אצלנו זה קצת נשמע אחרת. אני לוקח, אני בזמן הגמרא עכשיו, סיר זה סיר חרס,
וסיר מתכת זה לא יחשב
אותו דבר. מה זה גדרה? גדרה פירושו של דבר, יש לי עכשיו פה חרס, הגדרה יכולה להיות עבה מאוד, כמה סנטים. אז אני עכשיו יש לי בתוכו 30 כזיתים של היתר וכזית אחד של איסור. כשאני מפורר את הגדרה, גם היא שווה 30 כזיתים. אז יש פה עכשיו ביחד 60 כזיתים של היתר מול כזית אחד של איסור. זה נקרא ביטול ב-60.
תמיד אני אביא גדרה ענקית, תמיד יפתור את הבעיה.
למה אמרתי את ההקדמה? בגלל השאלות שיבואו מחמתה. זה כתוב, יש לך עצה מצוינת, מי אמר שלא? מה אתה שואל עכשיו? האם אני יכול ללכת ולבשל איסור? התשובה היא לא. מה הנידון שקורה? קרה ונפל. עכשיו תיקח את הגדרה, תיקח את הגדרה, אתה לא עושה את זה. עכשיו תיקח את הגדרה, ותעשה את החשבון, האם זה יתבטל לך ב-60 או לא. אם זה יתבטל ב-60, מה? לא, תפורר אותה, כמו כזית, כמו כל מידה, זה כמו מידה של נפח. זה כמו מידת נפח, כי אני דן אותה על הקוויסים, אז זה הדין של הנפח שלו. זה משקל לא מעניין. הנפח מעניין. וביאור אחד בגברה. ואיקה דאמרי, במאי דבלה הגדרה, נכון? ויש אומרים שהגדרה של גדרה זה לא הגדרה עצמה, אלא מה שהיא בלעה מהאתר. כי הרי כשאני שמתי את היתר בפנים, הוא היה שמן, פתאום הוא הצטמק. אני שמתי בפנים 10 ליטר מים, עכשיו יש פה 9 ליטר. אז אני לוקח את זה ומחשיב את כל מה שנעלם לי, שזה בעצם בלעה הגדרה, ועכשיו אני מוסיף את זה לחשבון ומצרף את זה ביחד לשיעור 60. אם עכשיו יהיה לי 60 כנגד האיסור, כולל אותו חלק שנבלה, שעכשיו הוא לא נמצא בפנינו, גם זה נכתב כחלק מהחשבון כדי להיחשב 60. ברשי, לא מבין בהלכות, ברשי, אומר רשי, במה היא דבלה גדרה? אם ראינו כשנפל שם קודם שנתמעט, וענן משארים אותו לאחר שנתבשל כמו שנפל שם, ואין בה יותר 60. עומדים כמה בלה גדרה מן היתר לפני שכשנפל שם היה היתר הרבה. ונתמעט בבליית הגדרה, אבל בגדרה עצמה לא משארינן, זה היקה דאמרי. אומר רשי, וכיוון דאיפליגו לישני ואיסור הדאורייטה היא, אז מה עושים תמיד באיסור דאורייטה? אז לילן לחומרה, ולכן ולא משארינן בגדרה. אומר רשי, ולא משארינן בגדרה. אז נכון שיש רצו לבוא ולהוסיף את המילה עצמה, כפי שיש פה בתיקון בעוד חטא. אומר רשי, ולא משארינן בגדרה. למה? אז ולא משארינן במאי דבלה גדרה מן היתר. לפי שאף מן האיסור נבלע ונתמעט מכמו שהיה, וכדי אמרינן לקמן, אתו דהיתר הבלה דאיסור הלא בלה, שם התלמיד הרבה שישאלו אותו. הרי לכאורה יש בעיה גדולה עם ההצעה שלנו. אנחנו באים ואומרים, בואו ניקח כל מה שבלה הגדרה, ואני מדבר רק על החלק של היתר. אבל גם האיסור קודם היה גדול והצטמק. מה עם זה? את זה אני לא מחשב.
למה לא ניקח אותו?
כי ככה רשי אומר. לכן אמרתי בהתחלה, אנחנו צמודים לרשי. יש לנו הרבה רעיונות, אבל זה לא מה שכתוב. רשי אומר במפורש, איך עושים את זה? בוסים את החשבון רק לפי ההתר שהיא בלה. לכן בא רשי ואומר, אני לא יכול לעשות את החשבון הזה. כי איך אני יכול לבוא ולעשות את החשבון הזה? הרי יש גם אם אני גורף כמו שיש פה בעוד חטא. בהגעות וציונים, שזה מה שהוא אומר, שיש להוסיף עצמה. אבל צריך לדעת איך לומדים פשטות מה שכתוב פה, שאכן באמת לא מחשבים את הגדרה בכלל. ולמה? כי כמו שבלה היתר יבלה גם איסור. זוהי שיטת רשי בתוסות במקום. קודם כל יש פה בלי סוף בראשונים, לכן אנחנו נזהרים. בתוסות דיבור מתחיל כדאמרי בגדרה עצמה, ואומר תוסות תימה, אם שיעור עובי הגדרה כ-50 זיתים, ולכן דיברתי על אותה גדרה של חרס. סיר חרס, חתיכת עובי, כמה סנטימטר. גדול. ועכשיו נתן במים כשיעור 10 זיתים, ובישל באותה מים כבית חלב. איך התבטל אותו כבית חלב במים? הפשיטה שיש במים טעם חלב. אומרת זאת, אני לא מבין מה רש"י אומר, אני לא מבין את הגישה בכלל. מה פתאום לבוא ולחשב לפי הגדרה עצמה? איך זה יכול להיות? אז צריך להוסיף ולומר במאמר המוסגר, שוב, אנחנו רק מוגבלים, מהירים. ישנה מחלוקת גדולה בראשונים שלכאורה על זה זה מתבסס. כשאנחנו באים ואומרים שיש מושג של ביטול ב-60, מה זה אומר ביטול ב-60? האם פירושו של דבר שלמין האמת אני הייתי מעדיף שתיתן את זה עכשיו לכפי להרמואי באיסור, או לישראל ביתר, או כשמין במינו אני לא יכול לתת למישהו לטעום? ואם עכשיו יבוא הכפי להרמויה ויגיד לי, תשמע, אני מרגיש טעם גם ב-60, אז זה לא בטל כי יש טעם. ואם הוא יבוא ב-30 ויגיד לי, אין טעם, אז זה בטל כי אין טעם. 60 זה כשאני לא יכול לטעום. אז אני בא ואני אומר, אז עמדו חבל ונתנו לנו שיעור של 60, שזה רבה. זה בעצם מה שהזכר אתמול, זה הבטרוי. או 60 זה השיעור שקבעו. ועכשיו גם אם יהיה לזה טעם, זה כבר לא מעניין. כי באו חז"ל וגילו לנו על פי הלכה על משה מסיני שההגדרה אומרת שברגע שיש 60 אז זה מבטל את האיסור, גם אם אתה מרגיש טעם. וגם אם אתה לא תרגיש טעם ב-30 זה כבר לא יועיל, כי צריך 60, וזה לכאורה יש שיטת רש"י. תוספות שלא מקבל את זה, אומר תוספות, אבל יש טעם, על מה אתה מדבר? ולכן תוספות יש לו מהלך לגמרי שונה בסוגיה. ותוספות מה ואומר, ונראה לפרש דחה, מה יראה כגון דלטה לאיסורה בעיני? דניבלה בה בגדרה, כזית חלב, היא הייתה כבר בלועה מהיתר. יש פה גדרה של היתר. ועכשיו בישלתי פה חלב. מה קורה ברגע שבישלתי חלב? זה בולע את האיסור. ואחר כך חזר הוא בישל היתר. דמשארינן בגדרה עצמה לבטל האיסור שנבלה בה. אני לוקח את הגדרה ואני אומר כמה זה בלה מתוך האיסור, ואם הגדרה יותר אז זה מבטל את האיסור שבתוכה. שיטה מחודשת, ויש איקה דאמרי שלא מקבל. הריטב"א יש לו מהלך משלו עם הגדרה לגמרי אחרת במחלוקת. הוא אומר, בין היתר הוא שואל גם את השאלות האלה, הוא בא ואומר לקה לפירוש הזה בגדרה עצמה באי לומר בחרסי הממש דמייך את איסי, מאיפה לקחת כזה סברה? ולא עוד, אלא שאם אתה אומר כן לפעמים שאין ביתר אלא שניים או ג' חלקים והגדרה משלמת ל-60, אלא אחי פירושו, כי זה שאמרנו שמשארים ברוטב ובכיפה וחתיכה אינו אלא במה שבא בגדרה לפנינו ולא במה שבלוע בגדרה, ולהפוק מידך דאמרי במה ידי בלה הגדרה. זאת אומרת הצד הראשון עוד מחמיר, הוא לא מיקר כבו הקישה הפשוטה. הוא אומר, ומיודעת רבינו הגדול זל, אומר יזל תלמידה שלא אמרו, שאלה פה זה אם זה מסתדר עם הרמב"ן ולא, ואידך זיל גמור, לא באנו אלא לעורר את הדברים בלבד. אבל זה הפתיח של הדברים. ממשיכה הגמרא. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, כל איסורים שבתורה משארינן כאילו הם בצל וכפלות. כל איסורים בתורה שאני לא יכול עכשיו לדעת את הדם, מה אני עושה? הרי זה איסור, אני לא יכול לטעום. אז אומרים לי, תשמע, תחשוב שהחתיכה של האיסור זה בצל, ועכשיו תבשל את הבצל הזה בתוך הגדרה. אם יהיה טעם של הבצל בתוך התפשיל, או הכפלות הזה בתוך התפשיל, זה אוסר. לא יהיה טעם, זה יהיה מותר.
אז זה כפלות.
מין ירק. מה זה בצל? מין ירק. זה ברור שזה לא מה שדיברנו במשנה. במשנה אבל דיברנו על גיד הנשה, ועל זה באנו ואמרנו שאיך משארים את זה, בשר בלפת. אבל גיד הנשה הרי גם למד אמר יש בגידים בנותן טעם, שהסברנו של מכוח השמלוני, זה ודאי לא טעם של בשר. לכן שמה הקלנו ובאנו ואמרנו שאפשר להסתפק בבשר בלפת. אבל בסתם איסורים, וזה רש"י דיבור המתחיל, כל איסורים שבתורה לבד גיד הנשה זה בשר בלפת ומשארינן אותם כאילו האיסור בצל או כפלות, ואילו היה נותן טעם בהתר זה שנתבשל עמו אוסרו. ובהך איסור את דלא מצי למתאמינו כמה רש"י לשיטתו, אם אי אפשר לטעום, אז כגון מין ומינו, אינה ממין שאינו מינו דיסורה ולקה כפילה. והקאתי מוסיף רש"י ואומר לא איפסיק הלכתה ב-60. אני עדיין לא מכיר את התקנה של רבה שהיא תקנה מאוחרת של 60, ולכן גם תוספות דיבור מתחיל כל איסורים שבתורה, אומר תוספות מדלא נקט כבשר בלפת כדקטני במטליטינג גבי גיד אנשה, משמע דאין שורן שווה דגיד אנשה דלא יאיב טעמה כולהי הוא דמשארינן כבשר בלפת. אבל שאר איסורים זה יאיב הטעם התפי משארינן בבשר וכפלו, בבצל וכפלות. ומתקאמר רב נחמן גיד ב-60 משמע דבשר בלפת אבי שיעור ב-60, ולפי זה פליג רב יוחנן הדרב הדלל, כי לפי רב הבצל זה הרבה יותר מיחס של 60, ורבה אמר לנו ב-60, וכרבה קיימלן דהו בתרועה, כי הרי מרובה אנחנו פוסקים תמיד כבתרועה, ולכן קיימלן ב-60. אבל מה הסיבה? לא בגלל רבי יוחנן, רבי יוחנן זה הגדרה אחרת, כבצל זה שיעור הרבה יותר מהיחס של 60. לא הייתי שם, זה לא הגדרה הזאת, לא כתוב פה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב נחמן גיד ב-60 ואין גיד מן המניין. כשאני בא לדון על ביטול בגיד, כמו במשנה, התערב לי גיד אנשה בתוך גידים, בישלתי את זה. כמובן שאת הגיד צריך לסלק, את גיד אנשה. אני לא יכול לאכול איסור. אבל היחס, תלעקתי. אמר לי, סליחה, שואלת הגמרא, נפלא, אמר לי רבי אבא לאביי, ונשארינו בפלפלים ותבלינים, ואפילו באלף לא בטלים. מסביר הריטב"א, היא הנותנת. אם אתה רבי יוחנן בא ואומר שאתה לא מדבר על יחס של 60 אלא אתה רוצה להחמיר, לכן אתה לוקח בצל, אז בוא תחמיר עוד יותר, אז בוא דבר על פלפל, על תבלין ששם אפילו באלף לא בטיל. עונה הגמרא, עונה הגמרא, אמר לי, שיערו חכמים, תהן נותן טעם ביסורים יותר מבצל וכפלות. באו חכמים ומדנה, לא מצאנו איסור שנמצא בתוך אתר, שיכול לתת טעם יותר מאשר הבצל. אז ממילא לקחו בצל. זה הכי טעם שיכול להיות. ולכן קבעו שבצל זה יהיה האינדיקטור. אז הבצל יחשב החתיכה של האיסור, תבשל את זה בתוך האתר, יש טעם, זה יהיה אסור, אין טעם, יהיה מותר. עוד אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמרת לבד, תבלין אפילו באלף לא בתים, זה לא נוגע. תבלין אפילו באלף לא בתים, תבלין אפילו באלף לא בתים. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, גיד בשישים ואין גיד מן המניין. גיד, הדין שלו יהיה בשישים, והגיד עצמו לא חלק ממניין השישים. זאת אומרת, זה בעצם שישים ואחד, כי הגיד הוא לא נכנס לתוך החשבון. פירוש, משום שמנונו של גיד, דהילו גיד עצמו אין פליטות או עופרת כלום, דקה מלעניין בגידים בנותן טעם כדאית לקמן, ממשיך הריטווה בשיטתו. הסוגיה היא גם למען דמר אין בגידים בנותן טעם, אבל יש את השמנונית של הגיד, ועל זה אני בא ואני עופר. היחס 60 חוץ מהאיסור עצמו. מאידך,
רגע, ולמד אמר שיש בגידים בנותן טעם?
אז אין בעיה, אבל עושים לפי הגיד. ודאי, אבל ביחס.
זה לא רק השמלונית, זה כל הגיד נותן טעם.
אותו יחס, 1 ל-60 של הגיד. פה בשמלונית זה יחס של 1 ל-60 לשמלונית.
רק לשמלונית.
מאידך, עוד אומר רב נחמן, כחל ב-60, וכחל מן המניין. לעומת זה בכחל, כחל זה העקין של הבהמה, שבעצם הוא בשר שיש בו גמומיות של חלב. שם הבעתין, כשהוא נופל לי בתוך תפשיל, אז אני משער אותו ב-60, אבל לא 61, אלא כחל מן המניין, זה 59 של היתר, פלוס הכחל. למין האמת, למה זה כך? כי למעשה כחל, האיסור שלו זה לא מדאורייתא, זה רק איסור מדרבנן. כפי שעוד נלמד, שבעצם הדין תורה זה לא תבשל גדי בחלב אמו, הראויה להיות אם. זאת אומרת, כשהיא חיה, והפרשתי ממנה את החלב, כשהיא ראויה להיות אם, אז זה אמרה תורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. ברגע שהיא מתה, שהיא לא ראויה להיות אם, זה לא דין של חלב. אין איסור כזה.
אם נשאר חלב בפנים.
אני מדבר, אם לא נשאר לי חלב, אז על מה אני נדן? יש לנו חלב של בהמה כזאת שמתה, פרה שמתה, מלאה ב-50 ליטר עכשיו של חלב. אם הוא מבשל בזה בשר מדאורייתא, אין עם זה שום בעיה. למה? כי זה לא הגדרה שלא תבשל גדי בחלב אמו. בדאורייתא, מדרבנן זה אסור. חל, כל האיסור שלו בעצם מתחיל בדרבנן. ולכן, למעשה בחל עצמו עושים לו שתי וערב, סוחטים אותו, אתה יכול להשתמש בו. כמו בשר. אלא מה? שפה לא עשיתי את זה. ואז אני אומר שהחל עצמו לא נכנס למניין, זאת אומרת, הוא חלק מהשישים, הוא לא 61. ממשיכה הגמרא ואומרת, ביצה ב-60 ואין ביצה מן המניין. כשאני דן לגבי ביצה של עוף טמא, אז אם יש לי 60 ביצים של היתר בתפשיל חוץ מהביצה של עוף הטמא, אז אני אומר שזה בטל. שוב, הביצה של הטמא אסורה באכילה, אבל החלק של הביצים של ההתר מותרים. כמה היחס? 60 של היתר פלוס עוד אחד של האיסור.
רגע, זה נותן טעם בביצים?
ביצים ב-60 והם ביצים מן המניין. אמר רבי יצחק, בריידר רב משרשיה, וכחל עצמו אסור. גם הכחל עצמו אסור באכילה, על אף שבעצם הכחל הוא חתיכת בשר, אבל הכחל עצמו נאסר. אומר רשי בשורה השלישית מהרחבות, שהרי הבשר נתן בו טעם, והוא לא נתן טעם בבשר לפי שמועת היה. אז כיוון שזה נתן בו טעם, אז זה נאסר.
למה? אז מה שנתן בו טעם? הרי זה בשר, זה לא חלב.
שערי הבשר נתן בו טעם.
בכלל.
והוא לא נתן טעם בבשר. אז אם ככה, אז אנחנו באים ואומרים שהוא עצמו, הכחל, נאסר.
למה?
גם לא יודע. אבל זה כתוב פה, מיד. אומרת על זה הגמרא, והיא נפל לגדרה אחרת, אופר. ואם עכשיו הכחל עצמו אחרי שהוא היה בתוך 60 והוצאתי את הכחל, והכחל הזה שהיה בתוך 60 של היתר נפל לתוך גדרה אחרת, אז שוב צריך יחס של 60, ואם לא יהיה יחס של 60 אז הוא יאסור את התפשיל הבא. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, כי הבינן בי רב כהנה, כשהיינו אצל רב כהנה בבית המדרש, היא באה אלן, כי משארינן בדידי משארינן או במי דנפק מיני משארינן. האם אני עושה את החשבון לפי הכחל עצמו כמו שהוא כולל הבשר שלו, או מה שאני צריך 60 היתר כנגדו זה במה שהוא פלט, החלק הזה של החלב שהיה בו, החלק הבלוע שבתוכו, על זה אני דן. כמו שרשי אומר, או במי דנפק מיני, אין צריכים שיהיה ביתר, אלא 60 מה שפלט זה. דהיימה דעתי כמן, לאו בגדראו, ומישדה שדין עלי לבר, אנחנו מוציאים אותו כמובן החוצה. אומרת הגמרא על זה, פשיטה דבדידי משארינן, די במה דנפק מיני, מיני הדינן, מאיפה אני יודע מה יצא ממנו? שואלת הגמרא, אני לא מבין, אלא מעטה נפל לגדרה אחרת, לא יאסר. אז אם אתה אומר שבדידי משארינן, אז בעצם מה שקרה שעכשיו שהוא התבטל בתוך 60, אז הוא בטל, כי כל מה שיש בו יצא לתוך התפשיל, אחרת למה צריך 60 כמותו? זאת אומרת שבעצם כל מה שהיה בו עכשיו בטל, אז למה אם הוא נפל לגדרה אחרת הוא אוסר? עונה הגמרא, כיוון דאמר רב יצחק, ברי דרב משרשיה וכחל עצמו אסור, שב יהיה רבנן כחתיכה דנבלה. אחרי שבאנו ואמרנו שהוא אסור, וכפי שרשי אומר ארבע שורות מלמטה, מפני שבתחילה נאסר עד שלא נצטמק מי שנתנה בו הגדרה טעם, מיד נאסר. ומאז שב יהיה רבנן כחתיכת איסור, שהיא לעולם אסורה גם שיש 60 החתיכות האחרות שכנגדו, כדאמר במטריטין, שהרי החתיכה עצמה, כמו שאמרנו בגיט, חייבים לסלק אותה, היא תמיד לא מן המניין. למה היינו צריכים להגיע עד פה בגמרא? כדי שנוכל להסביר את הדברים. אז מה שאנחנו בעצם ראינו, ראינו פה כחל, שלמעשה כל יסודו זה דרבנן, ובאנו ואמרנו שברגע שהוא התחיל את הבישול שלו, כשהוא חי, אני יכול לקרוע אותו, לשחות, ואז הוא חתיכת בשר. אבל כשהוא מבושל כבר לא יועיל לו קריאה, וכאן אני בא ואני אומר, אמנם זה רק דרבנן, כי הרי כל החלב שבתוכו זה רק איסור דרבנן, אבל זה תפשיל שנאסר פה מדרבנן, והיחס לא 60. מכיוון שאני בא ואני אומר שהכחל עצמו הוא נהפך להיות חתיכה של איסור, כי הרי בתחילת הבישול הוא אסור, אז הוא הופך להיות חתיכת נבלה. אז גם כשהוצאתי אותו שהוא אסור, הוא נפל למקום אחר, זה כמו נבלה שנפל לגדרה, שוב זה יחס של 60. בא מיד תוסות במקום דיבור מתחיל וכחל מן המניין ושואל, ואם תאמר כיוון דכחל עצמו אסור כדאמרים על בסמוך, אם כן אם החתיכה עצמה נעשית נבלה ולבאי 60 לבד מכחל, ואנחנו אמרנו שכמה צריך 59 וכחל עצמו ממניין ה-60, למה? אבל אתה אומר שחתיכה נעשית נבלה, ויש לומר דהי דאסור לא משום שיהיה טעם חלב בכחל יותר מבשר בשר, אלא לפי שיש בו גומות והחלף כנוס לתוכו, ויש באותו חלף טעם בשר, ואי אפשר להפרישו מן הכחל מאחר שנתבשל דתולו מהן ילי קריאה. לכן אני בא ואני אוסר אותו, אבל כמה אני אוסר אותו? פורט זה לא החתיכה, זה רק מה שכנוס בתוכו. ואז מיד שואל תוספות ההמשך, ואם תאמר ומה טעם הכחל עצמו אסור, ועלו כל החלב הכנוס לתוכו בגומות נפלט לחוץ ונתפשט ונפלט בשווה לכל החתיכות, כאמר דמשארינן בכולי, ופריך נמי והגמרה רישלה, אלא מעטה נפל לגדרה אחרת לא יאסור, מה אשמה? דפשיטה לשיוצא כולו כמו שפרש בסמוך. אז אם הכל יוצא, אבל באמת על מה אתה אוסר את הכחל? למה אתה אוסר אותו? מה אסור פה? הרי הכחל הוא חתיכת בשר. אתה אומר שלא הכחל אסור, ולא בגלל שיש בו טעם בחלב, אלא בגלל הגומות של החלב שבתוכו שטעמו טעם בשר. וזה אתה אומר שאתה מודד בכולו ונפלט החוצה, אז מה באמת אוסר? ודאי? אבל זה נפלט לתוך התפשיל, אחרת לא היית צריך 60 בתפשיל כנגדו. אז עכשיו זה בטל ברוב, אז כמו כל ביטול ברוב, אז מה נשאר? כחל שזה חתיכת בשר, איפה הבעיה? עונה תוסות ויש לומר, לפי שמתחילת בישולו, קודם שיצא החלב לגמרי, נאסר החלב שבכחל מפני טעם הבשר שבו, ואז הרי לא היה יכול לצאת בקריאה, כמו שהסברנו, כשברגע זה מתחיל בישול, זה כבר לא יוצא. הלכך, אף לאחר שנגמר בישולו, שכבר יצא כולו, תו לא לישתרי. למה? כי יש מושג שנקרא אפשר לסוחתו אסור, ואפילו למאן דאמר שסובר, שאפשר לסוחתו, הכה גזרינן שמו יאכלנו קודם שיצא כולו. ואז הוא עושה חשבון, למה לגבי בשר אני לא אומר, וכך הוא מסיים בסוף, אבל לך, בשתי שורות האחרונות, כשיצאנה מכל החלב, מכל מקום נשאר הוא בגדרה, אלא שמתבטל, וישריה לבסוף כמו שהיה צריך להיות למין האמת, עתי למכלה קודם. לכן באו רבנן וגזרו שהחתיכה עצמה נשארת אסורה בגלל תחילתה. בסוף הבישול למין האמת הכחלה היה צריך להיות מותר. רק רבנן גזרו על זה שזה אסור כדי שלא תוציא זה בתחילת הבישול. עכשיו זה כבר הפך להיות כמו חתיכה של נבלה. אז אם זה ייפול במקום אחר, שוב יצטרכו 60 כמו מסקנת הגמרא.
למה זה לא גזרה לגזרה?
זה לא נוגע, שתי גזרות שונות.
אבל החלב עצמו זה גזרה.
זה איסור דרבנן, לא גזרה, מה פתאום? יש איסור דרבנן בחלב. יש איסור אחר שבאנו וגזרנו שאני, אפילו שבתחילתו הוא אסור ובסופו הוא מותר, אני דן אותו כתחילתו. זה מה שלמד. ממשיכה הגמרא ואומרת, ביצה ב-60 ואין ביצה מן המניין. אמרנו ביצה אם יש 60 של היתר ועוד ביצה של האיסור. למימרא דיהיב הטעם, זאת אומרת שאתה רוצה לומר שביצה נותנת טעם בתבשיל. אמרנו שצריך להמתין. דביצה יהיב הטעם. שואלת הגמרא, ואמרין שהעולם אומר, יש ביטוי של העולם, כשרוצים להגיד על דבר שאין בו טעם, כי מיה דביה באלמה, זה כמו מים של ביצים. כי מים שהתבשל בהם ביצים, אין בהם טעם. זאת אומרת שביצה לא מוציאה טעם, אז על מה אתה אוסר? עונה הגמרא, אמר לאחה במאי עסקינן בביצת אפרוח. אתה יודע מה מדובר פה? בביצה שיש בפנים אפרוח. אם יש אפרוח, את האפרוח אי אפשר לשחוט. אז מה הגדרה שלו? נבלה. כיוון שזה נבלה, זה כמו כל נבלה שנותנת טעם. אז מה היחס? אחד של הנבלה פלוס 60 של היתר. אבל תמאה לא, אבל אם זה היה של אוף תמא סתם, זה באמת לא היה נאסר. אומרת הגמרא, גם אם היה פה שתיים.
אוף תמא בלי.
כמובן, ביצה של אוף תמא שהתבשלה עם ביצה של תרנגול, תוציא את הביצה של אוף התמא ותאכל ביצת התרנגול. הייתי ופשטות אנחנו מדברים עם קליפה, לא דנו מה קורה בלי קליפה. הייתי ביצים טהורות ששלקן בישל אותם עם ביצים טמאות, אם יש בהם בנותן טעם כולם אסורות. אז הנה אני רואה שזה כן נותן טעם. עונה גמרא, חנמי בביצת אפרוח, גם פה מדובר בביצה שיש בה אפרוח, ואז זה דין של נבלה והנבלה נותנת טעם. שואלת הגמרא, ומה עיקרי להטמאה? זה לא נוגע בכלל לטמאה, הרי זה גם נכון בביצה של תרנגול. אם יש בפנים אפרוח, אז הוא נדון כנבלה. זה לא אוף טמא, זה גם באוף טהור. אומרת הגמרא, אתה צודק, כיוון דאית באפרוח קרי להטמאה. זה לא ביצת אוף טמא, אלא ביצה אסורה. למה היא אסורה? כי יש פה נבלה. זה יכול להיות גם ביצת התרנגול. אומרת הגמרא, והמי דקטני סייף, אבל יש המשך לברייתא. ביצים ששלקן בישל ונמצא אפרוח באחת מהם, אם יש בהם בנותן טעם, כולם אסורות. מכלל דרישא דלת בה אפרוח עסקינן, אז הנה אני רואה שיש טעם בביצים. עונה גמרא, מה פתאום? פירוש היקה מפרש, הסיפה מפרשת את הרישה. ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות, אם יש בהם בנותן טעם, כולם אסורות. כיצד? כגון ששלקן ונמצא אפרוח באחת מהם. החנמי מסתברא, אומרת הגמרא, שהסיפה באה לפרש את הרישה. דיסל כדעתך רישה דלת בה אפרוח, ואני אומר שעצם הביצה טמאה נותנת טעם ואוסרת, השתה דלת באפרוח אסורה, סתם ביצה. דעית באפרוח שזה נבלה מבעיה, ודאי שזה יעשור. אומרת הגמרא, אם משום מה, אם זה הראיה שלך, לא איריה, זה לא ראיה. למה? אפשר טען הסיפה לגלוי הרישה, באמת הרישה מדברת בלי אפרוח. רק שלא תאמר רישה דעית באפרוח, אבל לד באפרוח שריה, טען הסיפה דעית באפרוח, מכלל דרישה דלת באפרוח ואפילו אחי אסירה. אנחנו לא סוברים ככה, אבל אתה לא יכול להביא לי את זה כראיה, כי יכלתי לבוא לומר שהסיפה לא מפרשת את הרישה, אלא הרישה, הסיפה באה לגלות שברישה מדובר בלא אפרוח, אבל עליבא דאמת, ביצה זה דבר שלא מוציא טעם, ולכן ביצה של עוף טמא, שהתבשלה עם ביצה של עוף טהור, אין לנו שום בעיה בבישול, אני מדבר עם קליפה. אלא אם כן היה אפרוח בתוכו, זה לא משנה עכשיו עוף טמא או עוף טהור, יש לו דין של נבלה ב-60. מחדש ומוסיף תוסות. ביצה תפרוח והוא הדין בנמצא בדם, דשד התחילת בכולי. איך מתחילה האפרוח? על ידי אותה טיפה של דם. אז אם יהיה לי טיפה של דם בתוך הביצה, אני אדון את זה כאפרוח, ואז אני אתן לו דין של נבלה. ופה צריך להיזהר, כי הרי אנחנו כבר דיברנו. כיום 85-90% מהביצים זה ספנה דערה. זה לא ביצה של דוגרת, אלא זה ביצה של בלי זכר. ואז למעשה, מה שהייתי צריך רק בגלל המאוס להוציא את הדם, והחלתי לאכול את הביצה. רק להלכה אנחנו אומרים שכיוון שביצה היום אין לה שווי, דבר זול, אז זורקים את הביצה, לא בגלל שבאמת יש לי בעיה, זורקים את הביצה. אבל שיהיה לי טיפה של דם מספנה דערה, ודאי שזה לא יאסור. כל הנידון שאנחנו דנים פה זה רק במקרה כזה שזה ביצה כזאת שהיא ביצה שבאה מזכר. שאז אני אומר שהטיפה של הדם זה תחילה של אפרוח, אז יהיה לנו דין שזה יאסור את הכל, אם יהיה פחות מיחס של 60 של יותר.